ערב טוב. אני קורא מתוך דבריו של רבי נחמן, הנכנס לבקר את החולה בשבת, אומר, יכולה היא שתרחם. עוד מעט אני אסביר. כי כשאדם צריך לרחמים, השם יתברך שולח לו רחמנות שהוא ירחם עליכם. ועל ידי זה מרחמים עליו. כמו שאמרו רבותינו זכרונה לברכה, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו. כמו שכתוב, ונתן לך רחמים וריחמך. יש לנו פה עצה ותבונה איך למשוך עלינו רחמים. שמתי אנחנו זקוקים לרחמים? במקום שבו בן אדם מרגיש שמשהו אצלו סגור, משהו אצלו חסום. והדעת הרגילה לא מספיקה לו בשביל לעשות את הצעד הבא. הידע שקיים אצלו לא מראה לו מאיפה אפשר להתקדם שם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה. מה המתנה? שירחם על מישהו אחר. וכשאני מרחם על מישהו אחר, אז מרחמים עליי. יש חוקיות בעולמות העליונים, שמי שמרחם, מרחמים עליו. הרבה פעמים שמזדמנת לנו בחיים סיטואציה לרחם על מישהו, הרבה פעמים גם זה מאוד מעצבן. לרחם אין הכוונה לרגש של התנסות, מה שנקרא לרחם על מישהו כביכול רק ברגש. לרחם הכוונה לעשות פעולה אקטיבית חיובית למען הזולת. מישהו שזקוק לעזרה, זקוק לרחמים, והמושג הוא גם לרחם, שזה אומר שזה לא מגיע לו בדין, או שאי אפשר להכריח אותי לסייע לו. ומישהו שזקוק לרחמים, שאני מרחם עליו, אז נפתחים השערים העליונים שירחמו עליי. אז זה עצמו כבר חלק מהרחמים של הקדוש ברוך הוא עליי, שמביאים לי סיטואציה שבה אני אשתמש ברחמים שלי. אני שזה אומר, כשאדם צריך לרחמים, השם יתברך שולח לו רחמנות שהוא ירחם על אחר. עכשיו, יש לפעמים שהאדם הוא ערני וקשוב ומבין שהסיטואציה שעומדת לפתחו זה ממש מתנה. הסיטואציה שעומדת לפתחו, במקום לראות בזה תרדה או במקום לכעוס על זה, אז להגיד איזה יופי, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי את ברכת הרחמים. ברכת הרחמים זה אומר לתת לי שפע גם כשאיני ראוי לזה, לכן זה נקרא רחמים. ובשביל שהשער הזה ייפתח, בשביל שהצינור הזה ייפתח, אני צריך לרחם על מישהו אחר וניתנת לי הזדמנות. אדם נבון זה אדם שיודע לקרוא את ההזדמנויות ולא להחמיץ אותם. וכל המרחם על הבריות, מרחמים עליו, כמו שכתוב, הוא מביא גם פסוק מספר דברים, ונתן לך רחמים וריחמך. הקדוש ברוך הוא נותן לך רחמים, הכוונה היא הזדמנות לרחם על מישהו, ואז הוא מרחם עליך. אני חושב שעיקר הרחמים ביחסי אנוש, זה קודם כל לקבל את הזולת כפי שהוא. אחד המקומות שאנחנו מתקשים לקבל את הזולת, יש לנו את השיפוטיות החזקה והדחייה. אז קודם כל, בן אדם שהוא מרגיש שהוא דחוי או תחת שיפוט, זה כואב. ובדרך כלל זה מגיע כשאנחנו לא לגמרי מקבלים את עצמנו, כשאנחנו לא לגמרי בהשלמה עם מי שאנחנו. והרחמים הם יכולים לבוא לידי ביטוי על הזולת בהרבה אופנים. ופה אני מציע את האופן הכי ראשוני, הכי יסודי. אין נתינה יותר גדולה מאשר לקבל את הזולת כפי שהוא. אין נתינה יותר גדולה לקבל את אותו זולת שאני מלא בשיפוטיות עליו, לקבל אותו כפי שהוא. לכן, אחד הדברים שעולים מאוד חזק בתוך זוגיות קיימת, זה נושא של שיפוטיות, גם בין הורים לילדים, גם בכל חברה אנושית. וההפך משיפוטיות זה אכלה. ובשביל להגיע להכלה, זה תוצאה קודם כל שביני לביני אני בקבלה עצמית. וגם כמה שאני יותר בקבלה עצמית, וכמה שגם הקיום שלי ברור לי והוא לא מותנה על ידי הזולת, ככה גם יותר קל לי להתחבר או לקבל את הזולת כפי שהוא. אם המילים שלי לא לגמרי מובנות, אז תדעו שזה בתקן. כך שהרוב יהיה מובן. זה בתקן. זאת אומרת, עכשיו, גם רחמים, זה מזכיר לי את המילה רחם. הדבר הכי עיקרי שהיה לנו בחוויית הרחם, זה שהיינו מוכלים, מוכלים, לא מוכלים מלשון מכילה, אלא מלשון אכלה. היינו מוכלים ללא תנאי. ובעצם, מאז אנחנו מתגעגעים לאותה חוויה. אנחנו גם באיזשהו מקום מחפשים להיות בסביבה כזו, בחברה כזו, בזוגיות כזו, שבהם נהיה מוכלים ללא תנאי. טוב, עכשיו ממשיך רבי נחמן, אומר, ומידת הרחמנות תלוי בדעת. כי מי שיש לו דעה, יש לו רחמנות. אז נעשה חזרה קצרה. עד עכשיו רבי נחמן לימד אותנו איך למשוך עלינו את מידת הרחמים. בן אדם שזקוק לרחמים, המפתח הוא לרחם על האחר. וגם זו החוקיות האלוקית, בשביל שיהיה רחמים על מישהו, הוא צריך לרחם על מישהו אחר. חוק רוחני. שקבע הקדוש ברוך הוא בעולם. אז אנחנו קוראים את השורות הראשונות הללו, ומתוך ליקוטי מורן קופיוטט, יהיה לכם קל לזכור את זה, כי זה הפרק הכי ארוך בתהילים. ואז הוא מוסיף עוד איזה סטנדרט, הוא מוסיף עוד איזה מה שנקרא תנאי סף, שצריך, ומידת הרחמנות תלוי בדעת. כביכול, עוד מעט הוא יעמיק בזה ויאמר שבן אדם שאין לו דעת לא יכול באמת לרחם. אז אם אין לו דעת, הוא לא יכול באמת לרחם. ואם הוא לא יכול לרחם, אז מה קורה? גם אי אפשר לרחם עליו. אז מה המפתח? דעת. הוא ממשיך ואומר, מי שיש לו דעה, יש לו רחמנות. מעניין, הוא משתמש במילה דעה, ראוי להעמיק למה אומר דעה ולא דעת, אבל זה לא, זו הכוונה. מי שיש לו דעה, יש לו רחמנות. כי כעס, שהוא הפך הרחמנות, הוא מחמת כסילות. כמו שכתוב, כעס וחק כסילים ינוח. בדרך כלל, בשפה הרגילה, הפך הרחמנות זה אכזריות. והפך הכעס זה ערך אפיים או סבלנות. אבל לרבי נחמן יש שפה משלו להגיד דבר והיפוכו. אומר, ההפך מכעס זה רחמנות. אפשר להבין את זה בכמה מובנים. אבל אחד ההיבטים, כשאתה רוצה לחוס על מישהו, באמת, לרוב, הוא זקוק לרחמים. אם היה לך דעת אמיתית והיית רואה למה הוא באמת זקוק, אתה מבין שאין מי שזקוק לרחמים יותר ממנו. לא תמיד יש דוגמאות מוצלחות להעביר את המסר הזה. אפילו אנחנו רואים אצל ילדים, ילד חצוף, ילד מתנהג באופן לא ראוי, ואנחנו כל כך כועסים עליו, אבל בפנים זה כזו זעקה נואשת לעזרה. זעקה נואשת לעזרה שמתלבשת בחוצפה, זעקה נואשת לעזרה שמתלבשת באלימות. ורחמים זה לא הכוונה למחול או לשלוח לו, רחמים זה לראות למה הוא זקוק באמת, זה לראות איך אפשר להיטיב ולהעניק לו את מה שכל כך חסר לו, את מה שכל כך אין לו. כעס, כי כעס שהוא הפך הרחמנות הוא מחמת כסילות. כמו שכתוב, כעס בחי כסילים ינוח. אבל אנחנו אומר, הכעסן זה סימפטום של היותו כסיל. מה זה כסיל? שאין לו דעת. אם אני זוכר שראיתי פעם במלבים, המלבים דורש את המילים הנרדפות בתנך. כי יש כסיל, יש טיפש, יש בער. כפי שאני זוכר נכון, אומר, הכסיל הוא לא לומד מניסיונו. יש פעמים שבן אדם מפסיד משהו, אז יש ביטוי כזה ביידיש, בעסקים, שבן אדם מפסיד כסף, אומרים, לא נורא, זה רבגלט. מה התרגום של הביטוי רבגלט לעברית? דמי לימוד. רבה זה הכוונה היא רבי, אבל במובן של מורה. וגלט, מה זה? כסף. אז מה זה כאילו דמי הוראה, בן אדם יפסיד בעסקים, אומרים לו לא נורא, עכשיו למדת מזה משהו. בתנאי שמה? שהוא באמת למד מזה משהו. אם הוא לא למד מזה משהו, אי אפשר לקרוא לזה רבגל. זה פשוט הפסד. ימים עליה השלום הייתה אומרת, סבלו לימודו, בן אדם לפעמים סובל משהו, הסבל הזה מלמד אותו. אבל אם הוא סובל וזה לא מביא אותו לשום לימוד, זה כביכול חבל על הזמן, חבל על ההתרחשות. זאת אומרת, הכסיל כעס בחי כסילים ינוח. הכסיל, במקום לראות הזדמנות בסיטואציה, הזדמנות להשתמש במידת הרחמים וממילא, אם אני רואה הזדמנות בסיטואציה להשתמש במידת הרחמים, ממילא זה גם למשוך רחמים עליי, ממילא זה הדרך לצאת מהתקיעות, ממילא זה הדרך לצאת מהמבוי הסתום. אבל הכסיל, הוא לא לומד לקרוא הזדמנויות, ובמקום להשתמש במידת הרחמים, הוא משתמש במידת הכעס. הדעת רואה את ההזדמנות שבדבר. הדעת רואה מה שבאמת זקוקים בדבר. כשאין דעת, רואים רק את קליפת המציאות. כשאין דעת, רואים רק את חיצוניותה. כן, אמרו רבותינו זכרונה לברכה, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. זה משפט שהוא קצת קשה לעיכול. כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. אחד הדברים שמבארים את זה, שמנסים להנתיק את הביטוי הזה, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו כמו שהוא רוצה שירחמו עליו. מה הכוונה? למשל, יש איזה, נאמר, פושע אלים, שרוצה שירחמו עליו, שחררו אותו בלי כלום. אז אסור לרחם עליו. אבל לרחם עליו במובן הגבוה, לדאוג לו לשיקום, לדאוג לו לריפוי, זה כן. יש עוד אפשרות להסביר את העניין. כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, אתה רוצה עכשיו ישועה באיזה עניין. יש איזשהו עניין שחסום בחיים. אנחנו מאוד רוצים שהוא ייפתח, מאוד רוצים שרחמו עלינו מזה שמיים. אז כביכול נאמר, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. דעה, זה הכוונה היא דעת, מה אתה הולך לעשות עם הישועה שתקבל? מה אתה הולך לעשות עם הבריאות שתקבל? מה אתה הולך לעשות עם הזוגיות שתקבל? עם ההורות שתקבל? כל אחד מאיתנו זקוק לרחמים כשמשהו בשפע של חייו נעצר. הוא התחנן לרחמים. להתחנן לרחמים זה הכוונה היא במקום שהוא באמת חסר אונים. כמו יכול לעשות בן אדם שהדרך פתוחה בפניו ועולם העשייה פתוח בפניו, הוא לא ישתמש במידת הרחמים, הוא ישתמש בביטויים אחרים. המקום שזה כביכול סגור, מקשים את מידת הרחמים. זה גמרא אומרת, מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. הכוונה היא דעת מה אתה הולך לעשות עם השפע שתקבל. האם יש בך דעת, אתה תחבר את זה למקום טוב, האם אתה תהפוך את זה לדבר רצוי? יש כמה פעמים בתורה, בתנ"ך, שמופיע העניין של נדר. בן אדם נמצא באיזה מצוקה, הוא נודר נדר, שאם המצוקה שלו תיפטר, הוא נודר משהו לכבוד הקדוש ברוך הוא. הסיפור הכי מפורסם הוא על יעקב אבינו, שהוא הולך ללבן, הוא נורא מוטרד מהעניין הזה, אז הוא נודר שאם הוא יצא בשלום ותשיב אותי לבית אבי, הוא ייתן מהשפע שלו לכבוד הקדוש ברוך הוא. יש עוד סיפור של נדר. יש כמה סיפורי נדרים במקרא. סיפור של יפתח, בת יפתח, זה סיפור של נדר. יש סיפור של בני ישראל אחרי שאהרון הכהן נפטר, והם צריכים להילחם עם המלאכים, הכנענים, הם נורא לחוצים והם נודרים נדר, שכל השלל שהם יקבלו, אם יקדישו אותו לקדוש ברוך הוא. יש נדר של חנה אם שמואל שנודרת שאת בנה היא תקדיש לעבודת השם. מה שמאפיין את כל הנדרים הללו זה אנשים שהם במצוקה, והמצוקה כל כך כואבת שכביכול אין טעם לחייהם. אומרים לרבונו של עולם, אם העניין הזה ייפתח, אם העניין הזה יפתח וישתחרר, אני אעשה משהו עם השפע שיגיע אליי, אני אחזיר אותו חזרה אליך. או משהו ממנו אני אחזיר חזרה אליך. למה אני אומר משהו ממנו? כי יעקב אבינו אומר, כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. חנה אומרת, את כולו אתן לך אחרי שנתיים. יש כל מיני סוגי נדרים. יש אחד הסיפורים המעניינים והמפתיעים מופיע בדברי הימים, פרק ד', סופר שם על מישהו שנולד ואימו ילדתו בעוצב, על כן קרא שמו יעבץ. זה סיכול אותיות של עצב. זה מאוד מעניין שאימא קוראת לבנו, היא אומרת, היא מכריזה, תנ"ך מספר לנו שילדה אותו בעצב, היא קוראת לו יעבץ. זה כמו לקרוא לילד דיכאוני. קיבלתי דיכאון לידה, אבל כן קרא שמו דיכאוני, הוא עצבובי. סיפור לא פשוט, ילד שלוקח את השם יעבץ, ויודעים שהוא ילדה אותו בעצב. עכשיו, התנ"ך לא מספר לנו למה, מה היה העצב שם. אולי בא להנטש אותה, אולי הלידה הייתה קשה, יכול להיות כל מיני סיבות, הריון קשה. על יש שם סיפור של עצב. איך גדל ילד עם כזאת תודעה? זה לא פשוט. חיים יכולים להיות מאוד קשים. אחרי כמה פסוקים, יש שם את תפילת יעבץ. שיעבץ מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש עזרה. ושימו לב לתפילה שלו. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל אמור, אם ברך תברכייני, והרבית גבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מרעה לבלתי עוצבי. הסיומתי, ויבא אלוהים את אשר שאל. אני חוזר שוב, ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל אמור. יעבץ נושא תפילה. התפילה הזו היא גם היא מאוד מוזרה, היא מאוד לא שייכת לטקסט, כי בדברי הימים, בפרקים הראשונים, הם עוסקים רק בשמות משפחה ואת כל השבטים, את כל השושלות בעם ישראל. זה ילד את זה, זה ילד את זה. וגם שם, הפסוקים שלפני והפסוקים שאחרי הם פסוקים טכניים. ופתאום על הדמות הזו של יעבץ, הכתוב מעריך ומספר את תפילתו. כנראה בשביל שנלמד מזה משהו. אז הוא אומר, מה התפילה שלו? ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל אמור, אם ברך תברכני. ברך תברכני, זה כוונה, תן לי ברכה בחיים. ברכה בעסקים, ברכה בלימודים. לפעמים שאדם עושה משהו בלי ברכה, הוא מרגיש שזה טוב מאוד. הוא מתאמץ ואין ברכה בדבר. ולהפך, כמה זה נפלא שאדם מתעסק בזה עניין, אומר, השתבח שמו, יש ברכה בעסק. ויעבץ לפי הברכה שלו, לפי הבקשה שלו, אנחנו מבינים שהעסק כל כך תקוע, אומר, אם ברך תברכני. אם ברך תברכני. והרבית הגבולי, הרבית הגבולי אפשר להבין את זה בהרבה פירושים, זה גם, אפשר לקרוא לזה אולי, בשבילי והרבית הגבולי זה יותר דקות של ריכוז. יש לי הפרעות קשב. הריכוז שלי הוא מוגבל. אז והרבית הגבולי זה במקום להתרכז בנושא מסוים חצי שעה, זה להחזיק מעמד שעה. זה גם הרבית הגבולי. הרבית הגבולי זה יכול להיות יותר שעות עירות. והרבית הגבולי, כל דבר הגבול, והרבית הגבולי יותר סבלנות. זה להזיז את הגבול שהוא יהיה יותר מרוחק. יש גם והרבית הגבולי בתלמידים, כמו שאומרת הגמרא. על יעבץ מבקש, אומר, והרבית הגבולי. שזה לא יהיה כל כך מצומצם כמו שזה עכשיו. אני הבנתי את זה כארבע בקשות נפרדות שהן אחת. הראשונה היא אם ברך תברכני, בכלל שיהיה ברכה בכל חיי. אחרי זה, והרבית הגבולי, ותודה לך, אפשר גם לדרוש את זה כהמשך אחד. והייתה ידך עימי. אומר, תתה, אני לא רוצה להרגיש לבד. אני לא רוצה להרגיש בבדידות. והייתה ידך עימי. איזה בקשה יפה זאת. והייתה ידך עימי. ועשי, זה הסיומת, ועשית מראה לבלתי עוצבי. איפה הוא אומר בכנות הכי גמורה, ריבונו של עולם, החיים על הפנים. משתמש במילה, עשית מראה לבלתי עוצבי. במקום אחר, המושג ראה, אומרים חז"ל, יש כוכב ששמו ראה. איפה זה מובא? רש"י מביא את זה על הפסוק, שבני ישראל רוצים לצאת ממצרים, אז פרעה אומר להם, ראו כי ראה נגד פניכם. אומר, אני רואה כוכב ששמו ראה. פרעה אומר להם, אני רואה דם נשפך, כביכול מזל לא טוב, בסוף זה הפך להיות דם של ברית. עכשיו, ראו כי ראה, יש כוכב ושמו ראה, במובן זה אומר יעבץ, נולדתי במפת כוכבים כזו, שהסמל שלה בשפה האסטרולוגית זה ראה. אומר, ועשית מראה, למרות שעל פי מפת הכוכבים שלי אני באופק ראה, עשית מראה לבלתי עוצבי. למרות שזה הצירוף הכוכבים שאיתו נולדתי, אבל אתה ריבונו של עולם, כידוע, שאצל השם יתברך הכל אפשר. ועשית מראה לבלתי עוצבי. עכשיו, כל הטקסט הזה, יש בו את המילים אם, בעיקר יעבץ לו ישראל, אם ברך תברכני, הכוונה היא שאם תעשה את כל זה, אני מבטיח משהו. אבל הדבר הכי מעניין, מה הוא הבטיח, את זה המקרא מעלים מאיתנו. לא מספר לנו. אבל אנחנו מבינים, לכל, מתוך התבוננות, מכל סיפורי הנדרים האחרים, הקיימים בתנך, שכל פעם שבן אדם במצוקה, הוא מבקש שהמצוקה הקיומית הזאת תיפטר, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני אשתמש בשפע שתביא לי עבורך בחזרה. זה, אז כתוב רק מספר לנו, ויבא אלוהים את אשר שאל. כתוב רק אומר לנו שהבקשה התמלאה. עכשיו, למה הזכרתי את זה פה? על המילים, כי מי שאין לו דעת אסור לרחם עליו. דעת זה חיבור. במובן הזה, שבן אדם רוצה את השפע ואומר לו, מה אתה עכשיו הולך לעשות עם זה? עכשיו, מי שאין בו דעת, אין בו רחמים. רבי נחמן אומר שזה עובד לשני הזוויות, לשני הכיוונים. מי שאין בו דעת, הוא גם לא יכול לרחם על אחרים. כי סביר להניח שהוא יכעס במקום לראות שהזולת זקוק לרחמים יותר מכל דבר. ואז ממילא גם לא ירחמו עליו. אז אם ככה, בן אדם שחולה, וחולה זה שם כללי למצוקה שבה אנחנו חסרי יונים, בן אדם שהוא חולה, בשביל שירחמו עליו, הוא צריך לרחם על אחרים. אבל בשביל שירחם על אחרים לא מספיק רצון טוב לרחם. מה הוא צריך? דעת. אומר, כי אם אין בו דעה, אין בו רחמנות, כי כעס וחק שלים ינוח, על כן אסור לרחם עליו, כי כל המרחם מרחמים עליו כנ"ל. אבל אם אין בו רחמנות, אסור לרחם עליו. נמצא, זה החולה שצריך לרחמים, צריך שיהיה לו רחמים על אחרים. החולה זה אותו אחד שתקוע באיזשהו מצב, צריך שיהיה לו רחמים על אחרים, וזה תלוי בדעת. אז החולה בשביל לעשות פריצת דרך, צריך דעת בשביל שירחם על אחרים. במקום אחר, אומר רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן, תורה כ"א, אומר כך, וכל החסרונות שיש לאדם, כל החסרונות זה כל הדברים שהוא מרגיש שחסרים לו, אין פרנסה, או בנים, או בריאות הגוף, וכל שאר החסרונות. הוא לא משאיר את זה רק בפרנסה, בנים או בריאות, וכל שאר החסרונות, הכל הוא בחסרון הדעת. זאת אומרת, זה לא חיסרון במציאות האובייקטיבית, זה חיסרון בדעת. ואף שיש חסרים לגמרי מהדעת, ועם כל זה, יש להם כל טוב, באמת כל מה שיש להם אינו כלום. גם אם בן אדם יש לו שפע, זה אינו כלום. אינו כלום במובן הזה שזה לא מזין אותו, זה לא ממלא אותו. יכול לבן אדם להיות מכל טוב, והוא יהיה בתלונה, הוא יהיה נרגן, הוא יהיה עצוב, הוא יהיה בדיכאון, הוא יהיה בתלונה. וכן להפך, השלם בדעת זה גם... הוא מתחבר, מה שנקרא, אל מקור החיות האמיתי, אל מקור החיות הפנימי שאינו תלוי בשום דבר חיצוני. וכן להפך, השלם בדעת שיש לו חיסרון, מה שנקרא, בעולם הגשמי, באמת החיסרון אינו כלום. כמו שאמרו חכמנו ז"ל, דעת קנית, מחסרת. הנה, בן אדם יש דעת, באמת שום דבר לא חסר לו. כי הוא מבין שהקיום שלו והאור שלו לא תלוי בדברים חיצוניים, וזה קשור בדעת. אם אין דעת, אני יכול להיות במרדף אין סופי אחרי דברים חיצוניים, ולא להיות בהזנה. רוצה לקרוא לכם משהו שחבר שלח לי בוואטסאפ. אני מניח שהוא לא כתב את זה למסוג הדברים, המקראות היפות שנהגו בני ישראל להעביר איש לרעהו. כן. אנא ממך, בונה עולם בחוכמה. תן בידי שלא לחפש לעצמי ובעצמי הסחות דעת, שיתעסק באמת במה שרוצה וצריכה. תן בידי שלא להתחמק לפיצויים שאף פעם אינם מספקים ומנחמים באמת. תן בידי, אני מקווה שהפיצויים, כל אחד מבין איזה, יש לו רעיונות על איזה פיצויים מדברים, כן? תן בידי אם אפשרי לקרוא בין השורות ולא את השורות. שלא יבעל מכל מה שעליי לעשות, מכל מה שלאחרים נדמה שצריכה לעשות. מכל מה שמדמיינת שלאחרים נדמה שצריכה לעשות, שלא יבעל מכל מה שמריש וצובח לחינם. כן, אם לא ממש מטריח, בעיקר שלא יבעל ממה שלא עשיתי. ושאם לא אעשה, אז כאילו כל מה שהפחיד אותי. תן בידי להרגיש טוב עם עצמי. חשוב להדגיש, זה לא ליקוטי תפילות של רבי נתן, זה דיבורים היוצאים מן הלב ביום זה. תן בידי להרגיש טוב עם עצמי, פשוט ככה, כמה שיותר הרבה. כי אין סיבה שלא, נכון? תן בידי שאתקבל באהבה ובלי, שאקבל באהבה ובלי להתרגש את מה שאני כן ומה שאני לא, ובלי כעס עליי או על אחר. טוב, מבינה תוך כדי שכבר נתת לי, ולא אמרת מילה שמאיימת שתיקח בחזרה. הרשות להרגיש טוב ניתנה לי כבר מראש לכל החיים. אף אחד לא באמת לקח לי אף פעם את הזכות להרגיש טוב. מה דעתכם על המשפט הזה? אף אחד לא באמת לקח לי אף פעם את הזכות להרגיש טוב, עכשיו זה עם תוספת בפעם השנה שאני קורא, עם מי שאני, עם מה שאני, כמה שאני. כי מהסיבה הכי פשוטה הבסיסית, כי להרגיש טוב עם עצמי, אף אחד לא יכול לתת או לקחת, זה רק אני. רק אני לוקחת ממני כל הזמן, כי לי לא מספיק. כי אני חושבת עליי לא מספיק, והעבודה שלי כל הזמן, כל רגע, כל יום, למרות כל מי ומה שאני, ואף על פי כן, לתת לי להרגיש טוב, אז מתחילה עם זה מעכשיו. אז עכשיו זה ברור לי שכתב את זה, שלא כתב את זה אותו חבר, כי זה בלשון נקבה, אז הוא כנראה יד שנייה או שלישית, אבל זה מסוג הדברים שאין בהם מן החידוש, אבל יש בהם מן התזכורת. ולפעמים העניין הזה של התזכורת של דברים ידועים, זה מה שאנחנו זקוקים לו. כי בגדול, מעטים הרעיונות החדשים ממה שאנחנו שומעים. יש פה ושם רעיונות חדשים, מעטים. אבל אותם רעיונות שדיברו עלינו, אותם רעיונות שעוררו אותנו ליום או ליומיים, בזמנים עברו, איכן הם? מה נהיה איתם? ואותה התעוררות, זה גם סוג של דעת. כי מה זה בעצם ההבדל בין אדם ישן לאדם ער בהיבט הרוחני? אדם ישן, יש בסביבו עולם מלא, עולם עשיר, עולם מלא גוונים וצבעים, אבל בשינה שלו כביכול זה לא רלוונטי כל מה שיש. האדם ער יכול להיות בקשר עם כל מה שנמצא. שזה בעצם העניין של הדעת. ודעת זה מתנה כל כך משמעותית, שאם דעת קנית, מה חסרת, הכל יש בו בדעת. אני קורא עוד ציטוט, זה מהטקסט של, יש סדר של עמוד יומי בלוקטי מורה, אני קורא לכם כמה מילים לאו דווקא בהקשר השלם, אלא רק לראות את הציטוט של הביטוי דעת. אומר, ואז זוכה לדעת, אחרי שהוא נותן איזה מהלך ארוך, כי הדעת והשכל הוא בעצמו החיות. עכשיו הוא הוסיף למידת השכל, הכוונה היא זה השכל הנכון, זה השכל הבונה, זה השכל המאפשר, זה השכל המשמח, כי יש גם את ה... אפשר להגיד את כל הביטויים הפכיים על השכל. כמו שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה. כי עיקר החיות, כי השכל הוא עיקר החיות. הכוונה היא שכל במובן של דעת. אז אני חוזר לעניין, עוד לא סיימתי, מחזיק הרבה אצבעות פה. עכשיו הוא אומר, ואם דעת, דעת קנית מחסרת. דעת אמיתית זה דעת שמאפשרת לך לפגוש בכל סיטואציה את היש. את היש הטוב הכוונה, את היש המזין, את היש הממלא. ואם דעת חסרת, מקנית, זאת אומרת, שום דבר לא יכול למלא אותך. דעת זה גם חיבור. המושג דעת זה חיבור. כך מביא בספר התניה, שהפעם הראשונה שמופיע דעת באחת ההטיות שלה, זה ואדם ידע את חווה אשתו. שם ברור שזה החיבור, זה הזיווג ביניהם, אבל התורה בוחרת להשתמש בפעולת הזיווג בדעת. זאת אומרת שדעת זה חיבור רוחני לאיזשהו עניין. אדם שיש לו דעת הוא מחובר לבוראו, הוא מחובר לנשמתו, הוא מחובר לרגע הזה, הוא מחובר למהות שלו. ואם יש את אותו חיבור יסודי, פנימי, ממילא גם כל דבר בחוץ יכול להיטיב איתי. אבל אם אין את החיבור הפנימי, שזה הדעת, אז זה כמו בור שחור ששום דבר חיצוני לא יכול למלא את החלל הזה. דעת חסרת, דהיינו את החיבור היסודי הבסיסי, מקנית. כל דבר חיצוני ייכנס לבולען הזה ולא יזין, לא ימלא. אז מילא הדעת זה אותו חיבור אל מקור ההזנה האינסופי, אל המהות, אל אור הנשמה, אל הקיום שאינו מותנה בשום דבר חיצוני. זה בעצם שורש הדעת. ואז ממילא החיבור שלי לדברים חיצוניים הוא הרבה יותר, לאנשים אחרים הוא הרבה יותר קל. כי אם אני בציפייה שהאחרים ימלאו את החלל שלא ניתן למילוי, אז אני באמת מאוד בררן. וכשאני, החלל הזה מלא, אז מרחב האפשרויות להתחבר לאנשים אחרים גדל לאין ארוך. כי אני כבר לא מצפה מהם שימלאו את מה שהם לא יכולים למלא. בשביל זה כשבן אדם שותה יין וקצת מתבשם, טוב, היין הוא מרחיב את הדעת. אמנם זה רק לשעתו, זה לא באמת תרופה להרחבת הדעת היין, כן? ואם זה תרופה, אחרי זה התרופה בעצמה הופכת למחלה. זאת אומרת, אבל לאותו, עכשיו מה קורה? למה אנחנו ידידותיים כשבן אדם שותה קצת אלכוהול? מקווה ששתיתם פעם, אתם, הדוגמה הזו מדברת אליכם. אם לא, אנחנו יכולים להרחיב. אומר, עם דוגמה מעשית. אבל אנחנו רואים שכשהדעת מתרחבת, אנחנו יותר ידידותיים ליותר מגוון אפשרויות. אבל זה רק לצורך המשל. אז הדעת בהקשר הזה של דעת קנית מחסרת, תראו, גם להבין במתמטיקה זה דעת. גם להעמיק בתורה זה דעת. כל דבר בעל ערך, ידיעה או, או, או מידע משמעותי שאני חי אותו זה דעת. אבל הדעת הכי בסיסית שנקראת דעת קנית מחסרת, זה החיבור הפנימי. זה אותו חיבור שגם אם לוקחים מבן אדם באמת את כל החיצוניות הוא מרגיש מלא. וזה אותו חיבור שכשהוא איננו, וגם אם שפר עליו מזלו ויש לו את כל החיצוניות במלואה, הוא באמת, זה לא מזין אותו. והדעת הזו, זה לא משהו מבחוץ, זה עבודה פנימית. ואז ממילא גם, הקשרים, כל קשר הוא נקרא דעת, כשהשיא של הקשרים זה קשר זוגי, הוא יותר קל, הוא פחות טעון. למי שלא בזוגיות זה יותר קל למצוא, ומי שבזוגיות זה פחות, לא יודע איזה מילה למצוא, פחות מריבות, זה לא נשמע טוב. כן. פחות תלונות. והוא מוסיף פה רבי נחמן, כי עיקר החיסרון והשלמות תלוי בדעת. וכן, עכשיו תראו, גם אם אני לא לגמרי יודע מה לעשות עם השיעור הזה, בשפה של ימים קוראים לזה יעד להשגה. אז אני מבין שמה שנזיר זה את הדעת, את אותו חיבור פנימי ש... שכשהוא נעשה, אז כל המציאות החיצונית משתנה. כי עיקר החיסרון והשלמות עלוי בדעת, וכן כעס ואכזריות הוא מחסרון הדעת. זה כעס ואכזריות, אומר המלאך, זה לא תכונות אופי. כמו שכתוב, כעס בחק כסילים ינוח. מה זה התרגום של זה לעברית מדוברת, חק כסילים ינוח? הכסיל, יש בן אדם, ינוח, הכוונה היא ש... זה על בסיס קבוע אצלו. יש בן אדם שהקשר שלו עם הכעס זה על בסיס מזדמן. יש בן אדם שהכעס נח אצלו, הכוונה היא חודשי חופשי, או רב-קו, רב-כעס. וחק סילים ינוח, הוא שם, הוא נח בחקו. כי הכסיל, אם אין לו את המילוי הפנימי, אז באמת כל דבר בחוץ זה סיבה לאכזבה. כל דבר שמשתבא זה סיבה לכעס. ופה מגיע הציטוט של לצורך העניין שלנו, הוא אומר, ועל כן החולה הוא כעסן. כל הטקסט שבו אנחנו לומדים היום זה מדובר על כעס. ועל כן החולה הוא כעסן. מחמת שאז הוא בדינים. כי דינים שורים עליו. ודינים הם מוכים דקטנות, מוכים דקטנות הכוונה היא שהתודעה מאוד מצטמצמת, ועל כן הוא בכעס. על כן הוא בכעס. אז בשביל למשוך עלינו רחמים, אנחנו צריכים לרחם על אחר. בשביל לרחם על אחר, אנחנו צריכים שיהיה בנו דעת. לבקש אותה את הדעת. בשביל זה, קודם אמרתי שכל בן אדם שזקוק לאיזו ישועה באיזה עניין, שזה בחינת רחמים, בעצם אומרים לו, זה כמו מזמינים אותו לרעיון, שהוא מבקש מלגה להשלמת הנושא שהוא, לפתרון הבעיה שבה הוא מצוי בכל תחום בחיים. אז בקשים את הרעיון שיסביר מה הוא הולך לעשות עם השפע הזה שיהיה לו. לאן הוא מתכוון לקחת את זה? לאן הוא רוצה לממש את זה? שזה אנחנו רואים בתפילת עמידה. שבאמת תפילה, על פי חז"ל, על פי המקורות, זה רק תפילת 18. כל התוספות, הם לא נקראים תפילה בשפה המקורית. זאת אומרת, היום, כל הטסט, כל הסידור כולו נקרא סידור תפילה. אבל המושג תפילה אצל חז"ל היא תפילת 18, שבה בן אדם מבקש על צרכיו. הוא מבקש פרנסה ורפואה, משפט צדק. על מה הבקשה הראשונה? זה דעת. אבל שאם לא יהיה לו דעת, אז השפע לא יהיה לתועלת. השפע שהוא יקבל יהיה לו לרועץ. יהיה אפילו לפגם. נמצא. זה החולה שצריך לרחמים, צריך שיהיה לו רחמים על אחרים. וזה תלוי בדעת. ושבת ובחינות דעת. עוד מעט אנחנו נראה לאן הוביל אותנו רבי נחמן, ששבת זה בחינות דעת. כי כל ימות החול כתיב, שטו העם ולקטו בשטותה. כמו שכתוב בזוהר. אז בואו נסביר את זה. בני ישראל במדבר, ניזונו מאמן. בכל לילה היה יורד שפע מן השמיים, שבבוקר הם היו אוספים אותו, שהיה מכוסה בטל. למן היו כמה תכונות פיליות. כל אחד היה לו מידה, עומר לגולגולת, מידה מסוימת, שאי אפשר היה לאסוף יותר ואי אפשר היה לאסוף פחות. זאת אומרת, היה אפשר לאסוף יותר והיה אפשר לאסוף פחות, אבל כשאדם היה מגיע עם זה הביתה ולצרוך את זה, מה היה מגלה? שיש לו בדיוק את המידה. זה תכונה אחת שהיה לזה. תכונה אחת נוספת, שאי אפשר היה לשמור את זה מיום ליום. תכונה נוספת, שאי אפשר היה לשמור מיום ליום, מלבד ביום שישי, שאז הייתה כל אדם היה אוסף כמות כפולה, כי בשבת לא היה. עכשיו אומר על זה הכתוב, ושטו העם ולקטו, ובישלו בפרור ותחנו ברחיים, יש ביטוי שם. והיה טעמו כלשד השמן. אומר על זה הזוהר הקדוש, על המילים ושטו העם, שטו העם בשטותה. מה הכוונה? שטותה, שטות. אומר הזוהר הקדוש, שאנשים שם התאמצו במן מאמץ שהם לא היו צריכים. כל התחינה הזאת והריחיים, זה היה מאמץ מיותר. ולא רק זה, אלא כתוצאה מהמאמץ הזה, הביטוי והיה טעמו כלשד השמן זה ביטוי מגביל. לולי המאמץ הזה, הטעמים היו אינסופיים. בעקבות המאמץ הזה, הטעמים היו מאוד מוגבלים, כלשד השמן. עוד דבר, הסיטואציה שכתוב ושטו עם ולקטו, זה מופיע בספר במדבר, בפרשת בעלותך, במסגרת תלונה. בני ישראל מתלוננים על המן. אז רבי נחן מביא את זה דוגמה בכלל לשטות. בן אדם יש לו שפע בחיים, ובמקום להודות עליו ולהוקיר תודה, מה איתו? הוא מתלונן. והתלונה זה חסרון דעת. הוא באמת חושב במחשבתו שהסיטואציה שהוא כרגע נמצא בה בחייו היא לרעתו. היא לא לטובתו. אז מילא כשיש לבן אדם חסרון דעת, הוא מתלונן. ושם הטקסט הזה בספר במדבר, זה טקסט ארוך של תלונה. במקום לראות את הברכה ואת השפע ואת הטוב שיש לבן אדם בחייו, הוא מתלונן עליו. אבל העניין הזה של ירידת המן, ביום חול היה מקום לטעות. ביום חול היה מקום להתאמץ לחינם. הזוהר הקדוש מכנה שטות מאמץ לחינם. אומר, כשבן אדם מתאמץ, אומר, אם בן אדם היה לו אמונה, כל מה שהיה צריך היה מגיע עד אליו. זה לא קל להגיד. אני לא עומד במקום הזה, אבל כל מה שהיה צריך היה מגיע עד אליו. שבוע שעבר שקראתי את זה בזוהר, שעה 11:30 בלילה, 11 בלילה, מישהו דופק אצלנו בדלת. בן אדם שהכרתי, שלפני הרבה זמן סיפר לי שהוא מוכר פרחים מדלת לדלת, מגיע עם זר פרחים, ונקור לי ביום פיבר. אבל יש פעמים שדפיקה בשעה כזו בלילה זה סיבה לכעוס, או לפחות לא לחייך. אבל זה היה כשהזוהר הקדוש היה מונח על שולחני, ולמדתי להכין את השיעור הזה, את ה... רציתי פרחים לשבת, וידעתי שבאותו שבוע הוא מביא את זה עד אליי, וזה מקסים. אז אמנם זה היה דוגמה בקטנה, כי זה לא כך קריטי גם אם לא היה פרחים. אבל זה מאוד איטים לסיטואציה הזאת, ששם בזוהר הקדוש כתוב שהאידיאל, הוא אומר שאילו שלא היה להם אמונה, באמת היו נורא מתאמצים עם המן. אילו שהיה להם אמונה, ולא רק זה, אלו שלא היה להם אמונה היו מתבאסים שאי אפשר לשמור מיום ליום, כי בן אדם רוצה להרגיש בטוח למחרת, הוא לא רוצה, כביכול, הוא לא רוצה להשתמש באמונה, הוא רוצה כאילו שזה יהיה לו לראות במזווה. היום אנחנו גם בדור של מקרר, אבל לפחות יש איזשהו אידיאל שהיו אנשים שלא שמרו ליתר ביטחון, לא שמרו דברים למחר. באמת הזוהר כותב שאנשי אמונה לא היו מבשלים מיום ליום. אז הקראתי את זה באיזה שיעור, מי שאמרה לי זה, הוא מתכוון למרוקאים, שהם מאוד מעריכים אוכל טרי כל יום. שיהיו בריאים. בדור של אנשים שיוצאים לעבודה, אנחנו לא בדיוק יודעים מה לעשות עם הדיבור הזה, אבל זה דיבור שיש לו חן, לבשל טרי כל יום. ואולי זה דיבור שיש לו חן אצל גברים, לא בטוח שיש לו גם חן אצל נשים, אבל אלא כן, זה גברים מבשלים, כן? טוב, פעם דובר על גברים שיש להם דעת, הכל אפשרי. אבל יש איזושהי נקודה של ביטחון, שמה שצריך להגיע לאדם, יגיע עד אליו. אני אומר, זה סוג של אידיאל, זה לא שאני מטיף להיות שם, כי אני לא שם, אבל אני מכיר אנשים שכן התנהלים ככה. וזה לא בא מתוך עצלות, ולא מתוך הפקרות, ולא מתוך חוסר אחריות, כי זה הבדל דק. ואדם עושה את המעמד שלו בהרפיה כזאת. באמת, יש ברוך הוא, יזמן עד אליו את אשר נצרח לו. אז ביום חול, אומר רבי נחמן, היה אפשר לטעות בשטות. והיה הבדל בין המאמינים, שלא טרד, הם רק אספו מה שהיה בפתח ביתם, לבין אלו שלא האמינו וטרחו ועמלו ולא יצא מזה כלום. זאת אומרת, יצא מזה כמו מי שלא טרח ועמל. בשבת, כולם קיבלו, לכולם לא ירד בשבת, ולכולם ביום שישי הייתה כמות כפולה. זאת אומרת, בשבת כל אחד קיבל את הדעת. קיבל את הדעת שהעולם שלנו מונהג. בן אדם יכול לטעות ולחשוב שהמאמצים שלו פועלים את המציאות, וזה נכון במידה מסוימת. אבל מפעם לפעם הוא מקבל מתנה רוחנית, הוא רואה באמת שהכל מושגח. זה לא במקום לעשות מאמצים. זה טוב שבן אדם עושה מאמצים לפרנסתו. לעשות ולהרפות. המאמין זה לא אחד שעובד או לא עובד. השאלה אם הוא עובד ומרפא או עובד ומתוח. האם הוא משתדל ולחוץ או משתדל ו... פעם אמר לי מישהו, אבל זו בדיחה שצריך בעיקר להבין אותה יותר בשפה הדתית החרדית. איך אומרים אובססיה בשפה תורנית? השתדלות. ולא כל אחד יכול לחייך מהבדיחה הזו. אבל תודה למי שחייך. וגם מי שלא לגמרי הבין, אני מזמין אתכם לחייך. זה הזדמנות לחייך. עכשיו אני אסביר למה זה כביכול, למה זה כאילו עניין קצת ציני. השתדלות זה ביטוי תורני חיובי שבן אדם צריך לעשות משהו עבור פרנסתו, עבור בריאותו, עבור... אבל השתדלות זה הכוונה, זה לא מאמץ שלם. משהו עבור העניין. והרבה אנשים בשם הביטוי התורני הזה השתדלות נכנסים לאטרף בלי הפסקה וקוראים לאטרף הזה, לאובססיה הזו השתדלות. עכשיו זה... עכשיו אני אספר את זה עוד פעם וכל המחיך. איך אומרים בשפה תורנית אובססיה? השתדלות. יופי. אני טוען שגם בדיחות שמסבירים אותם ראוי לצחוק בפה מלא וליהנות מהם. זאת אומרת, בשבת, השבת עצמה יש בה איזשהו דעת, מי שלומד אותו יותר. אומר, אבל בשבת נמשך הדעת לכל אחד. וזה שאומרים המבקרים להחולה, יכולה היא שתרחם. לא הסברתי דברי הפתיחה, התחלתי לקרוא מתוך מילותיו של רבי נחמן בתורה קי"ט, הוא אומר כך, הנכנס לבקר את החולה בשבת, אומר יכולה היא שתרחם. זה היה ראוי להקדים ולומר שתודה רבה לך. היה ראוי ולהקדים ולומר שחז"ל אומרים שבן אדם שיש לו צרה, אז שיתפלל אודותיה, שיזעק לשם. בשבת לא מתפללים על הצרה. אז כתוב, הנכנס לבקר את החולה, אומרת הגמרא, יש שתי אופציות שהציעו חכמים מה לומר לחולה. החכמים אמרו, תנו רבנן, הנכנס לבקר את החולה בשבת, אומר, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. בשבת לא זועקים, אבל יש, והרפואה תבוא. רבי מאיר אומר, רבי מאיר הציע נוסח אחר, שאומרים לחולה, יכולה היא שתרחם. אלו המילים. שלוש מילים. נכנס לבקר את החולה בשבת, אומר, יכולה היא שתרחם. הפירוש הפשוט, שהשבת כישות רוחנית כביכול היא תרחם עליך. אבל בא רבי נחן ומציע קריאה אחרת. יכולה היא, השבת, לגרום לך שאתה תרחם, כי בזכות השבת אתה תקבל דעת. ואם יש לך דעת, אתה מסוגל לרחם. ואם אתה מסוגל לרחם, אז ירחמו עליך. זה הקריאה של רבי נחן. יכולה היא שאתה תרחם. אז אני אקרא את זה מתוך הכתוב. אבל בשבת נמשך הדעת לכל אחד. וזה שאומרים המבקרים להחולה, יכולה היא שתרחם. היינו שהשבת שהיא בחינות דעת, יכולה שתרחם לשון נוכח. היינו שתרחם אתה. שיהיה לך רחמים על אחרים. על ידי הדעת שיש לך מבחינות שבת. את השבת עצמה, אם אתה מבין אותה לעומקה, יכולה לתת לך דעת. כי אתה מבין בשבת שהעניינים הם בהשגחה. ואתה מבין בשבת שהעניינים הם לטובתך. שתי דברים. גם לדעת שזה מושגח, וזה לא מקרי, ואני לא קורבן של כוחות שליליים. גם ההתרחשות שקורית היא לטובתך. כשבן אדם מקבל את הדעת הזאת, הוא כבר פחות כועס. קודם אמרנו שהחולה הוא כעסן. הוא אפילו מבין מה המתנות שהוא קיבל ממחלתו. הוא מבין מה המתנות שהוא קיבל ממצבו הלא רצוי. זה אומר שיכולה היא שתרחם. היינו ששבת שבחינות דעת יכולה שתרחם לשון נוכח. היינו שתרחם אתה. שיהיה לך רחמים על אחרים. על ידי הדעת שיש לך מבחינות שבת. וכיוון שיהיה לך רחמים, בוודאי ירחמו עליך מן השמיים. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו. זאת אומרת, כשיש דעת, אני לא רק שאני בהכלה לזולת, ואני דן אותו לקו זכות, אני גם משתמש במידת הרחמים כלפיו. אני גם רואה עד כמה הוא באמת חסר ישע, עד כמה הוא חסר אונים מול הסיטואציה שבו הוא נמצא. אני משתמש במידת הרחמים, הרחמים הצריכים לו, הנכונים לו. אבל כשאין דעת, אני פשוט לא רואה את כאבו של הזולת. אני לא רואה את המקום שהוא כל כך זקוק לי, ואז מי שהכי זקוק לרחמים, כשאין לנו דעת, דווקא עליו אנחנו כועסים. וכשבן אדם יש לו דעת, הוא מבין שיש לו הזדמנות להביא פה ריפוי גם למישהו אחר. זה בדיוק מה שקרה עם הלל בסיפור המפורסם, שמישהו בא להרגיז אותו בערב שבת והתערב איתו על 400 זוז שהוא הרגיז את הלל. אם להלל לא היה דעת, אז הוא היה כועס על אותו אדם, מישהו בא להצבן אותי עכשיו. אבל כשיש להלל דעת, הוא מבין שאותו אחד זקוק לעזרה. מישהו פה זועק נואשות. ועצם זה שמביאים לפתחנו מישהו שזקוק לנו, זה כבר הרחמים של השם. אדם שיש לו דעת, מי ששומע את השיעור הזה, זה עצמו כבר דעת. להבין שסיטואציה שמגיעה לפתחי, שמישהו זקוק לי, אם אין דעת, אני מתבאס עליו וכועס למה זה בכלל הגיע אליי, אני ממהר עכשיו. וכשיש דעת, אני מבין שזו ההזדמנות לישועתי. חברים יקרים, זה כבר המנגינה של הסיום, נכון? שמתחילים בחברים יקרים. נגמר, ומתחיל ביתר סט, כי אם קיבלנו דעת. קודם כל, תודה על המילים הטובות. אבל אם אנחנו עסוקים בדעת, זאת אומרת שאם דעת קנית, מחסרת. עכשיו, מה זה המושג של לקנות דעת? זה אומר שאני חי את זה, כי הרבה פעמים שמגיע המבחן אני לא משתמש בה, כי בכל העומס מנצח, או הדפוסים הישנים מנצחים, או ההרגלים הישנים מנצחים. ולקנות דעת זה אומר שהיא שלי, כי בכל זה קניין שלי, שאני בעת הצורך משתמש בה. אפשר לנסות את זה ממש כמשוואה רוחנית. בכל מקום שעולה כעס, לראות אם מתאים פה עכשיו הרחמים ולהבין שזה זמן ישועתי. אפשר להשתמש במילים של הנביא, ברוגז רחם תזכור. כשעולה הרוגז, דווקא אז תשתמש ברחמים, ואז גם ישתמשו ברחמים עליך.